צומא לפרחים אדויה, עם הצילי יבשות לאבא, בחמה ולבנה היא אדויה, ופנינים של כל חסד הם ראתה, בליבי חנה. ובחגישנה כגן שנפאה, בלבי ירחנה ובחגישנה כגן שלדנתאה. מכן ובכך לא תזכה כל בריאה, בעולם שכולו טוב. אילן גור, רחמן אללה, רחמן אללה. היו כמה ציטטות שאני חייבת לכם ממקודם. זוכרים שציטטנו את אריה נגארג'ונה, אתמול עוד אני חושבת, שאמר שעד שלא מבינים ריקות, נמשיך להסתובב בגלגל הסמסרה שוב ושוב. לא משנה כמה חסד אפילו נעשה, עד שלא מבינים ריקות, נמשיך להסתובב שם. וסיפרתי לכם על ג'סון קאפה, שהוא כל כך מהלל את הבודה, הוא כתב שיר אהבה לבודה, עכשיו הוא חי 2,000 שנה אחרי הבודה, כן? 2,000 שנה אחרי הבודה, הוא כתב שיר אהבה לבודה, ממש מהלב נשפח, על כך שהוא לימד את ההתהוות המותנית, את האופן שבו דברים קיימים, כן קיימים, כתלויים בהשלכות. הוא אומר, כל מה שאמרת אי פעם, לורד בודה, מתחיל מההתהוות המותנית. כל הטיצ'ינג, הוא אומר, זאת נקודת ההתחלה שלו. אם מבינים התהוות מותנית, אנחנו יכולים לחסל כל סבל וליצור כל עושר. זה המפתח. הברכה מלהבין ריקות וקיום תלוי, מלהבין את מה שהסוטרה הזו מנסה ללמד, הנה מה אומר הבודה בסוטרה אחרת, בסוטרה של אהבה יעלום. שם במקום שריפוטרה יש סובוטי. סובוטי משחק את התפקיד של שריפוטרה, הוא זה ששואל את השאלות. ופה יש שיחה בין הבודה וסובוטי, והבודה פונה לסובוטי ואומר לו, הו סובוטי, נניח שאחד מבני המסורה, או בנות המסורה, היה קם ונוטל את כל הפלנטות שבעולם גדול זה, של 1,000 אלפי אלפים של פלנטות, או 1,000 אלפי אלפים מסתמך על תיאורים של העולם מאבידה מקושה, שזה משהו כמו גלקסיה אצלנו, משהו כזה. הוא מכסה אותם היטב בכל 7 סוגי האוצרות העיקרים, הוא מגיש אותם כמנחה, לכל מי שהלך לכך. מי שהלך לכך זה תת-אגתה, אז זה הבודות. אוקיי? זה הבודות. הכך זה האופן שבו דברים קיימים. הם הבינו את המציאות, אז הם הלכו לכך. אז הוא מגיש אותם כמנחה לכל מי שהלך לכך. לכל מי שהשמיד את האויבים. מי שהשמיד את האויבים זה הטראצ'ומבה בטיבטית, זה הכינוי בטיבטית לארהט. מי שהשמיד את האויב של הנגעים הרוחניים. של אנשים מאוד קדושים, כן? אז מגישים מנחה למי שהלך לכך, לכל מי שהשמיד את האויבים, לכל בודה בעולם שהגיע להארה מלאה. אז פה אתם רואים מישהו עושה מין מעשה חסד כזה אגדי, כן? לוקח את כל הגלקסיה, את כל הפלנטות שבכל הגלקסיה, ומכסה אותם בכל 7 סוגי האוצרות, שזה זהב, אבנים, יקרות, מרגליות למיניהם, ואת כל זה הוא מגיש, לא לבודה אחד, לכל הבודות ולכל הארהתיים וכך הלאה. אז זה חסד, זה החסד של האדם הזה, אוקיי? ועכשיו לעומתו, הוא אומר, נניח לעומת זאת, כי מישהו אחר למד בעל פה פסוק אחד בין 4 חלקים של ההצגה הזאת של הדרמה. וזה הסוטרה של אהבה יעלום, שגם היא כולה עוסקת בשלמות החוכמה. או שהסביר היטב פסוק אחד כזה למישהו אחר. או שגרם לאחר להבין אותו בצורה נכונה. כמות מצבורי החסד אשר השני צובר בשל כך, עולה לאין שיעור וגדולה מעבר לכל מידה לעומת קודמו. ממש לוקח פסוק אחד על שלמות החוכמה, ואו שטורח להבין את זה בעצמו, או שמקריא את זה למישהו אחר, ועוד יותר טוב אם הוא מסביר את זה למישהו אחר, הוא אומר, החסד מפסוק אחד כזה עולה על כל המנחה האדירה הזאת שהראשון הגיש. וזה מה שאומר הבודה. והציטט הזאת מביא הפרשן שוני למה כאן, הוא עצמו כתב גם באור לסוטרה ההיא של להב היהלום. ועכשיו הוא מצטט מסוטרה אחרת, שבה הבודה פונה למנג'ושרי. בסוטרה ההיא מנג'ושרי הוא בודיסטווה. והוא אומר, הו מנג'ושרי, נניח שבודיסטווה, שאין לו עדיין מיומנות, הוא עדיין לא מיומן, והוא עכשיו מנסה לתרגל את שש השלמויות במשך מאות או אפילו אלפי עידנים. אוקיי? בודיסטווה רוצה להגיע להארה, הוא לא מאומן היטב, והוא מתאמן בשש השלמויות. נתינה, אורך רוח, מוסריות, חדוות המאמץ, מדיטציה, הוא מתאמן באלה. הוא אומר, כל מי שלומד חלק זה של הלימוד, על הריקות, ואפילו אם לא הסיר ספק מליבו, זאת אומרת, עוד יש לו ספקות, הוא לומד את זה ועוד לא ברר את כל הספקות, יצבור הרבה יותר חסד. מאותו בודיסטווה שבמאות, במשך מאות עידנים, מתאמן בשש השלמויות, לא דבר קטן, אוקיי? מביא את הנתינה לשלמות, את המוסריות לשלמות, את האורך רוח לשלמות, וכך הלאה. הוא אומר, מי שלומד את זה, אפילו אם עוד לא הבין עד הסוף, ועוד יש לו ספקות, צובר הרבה, הרבה יותר חסד. קל וחומר, מי שהסיר ספק מליבו ולומד את זה, או שהוא מעתיק את התורה הזאת, או שהוא מלמד, אומר אותה לאחר, או שמסביר את המשמעות לאחר, או שמלמד אותה לציבור של אנשים, הוא אומר. זה קל וחומר, זה חסד עצום. אז לא סתם אני אומר לכם, תלכו ללמד. זה חסד עצום. ופה הפרשן צ'וני למה אומר, הנקודה כאן היא שכל פעילות ברשימה, החל מלימוד של ריקות לעצמו וחלה בלימוד שמלמדים לציבור, כל אחד צובר יותר חסד מהקודם. זאת אומרת, ללמד לציבור זה הרבה יותר מאשר להסביר לאדם אחד, ללמד לאדם אחד זה יותר מאשר ללמוד בעל פה, ללמוד בעל פה פסוק אחד זה יותר מאשר להיות הבודיסטווה הוא שמתרגל נתינה מאות אלפי עידנים. תחשבו, תחשבו על אנשים הכי טובים שאתם מכירים, שגומלים ברכה עם, עם המון אנשים. אומר הבודה, ללמוד את זה זה חסד יותר גדול. למה? איך הוא אומר קביעה כזאת? כי רק זה מוציא מסבל, זה מוציא מכל סבל את כל הברואים. זה כל כך אדיר, הכוח שזה כל כך אדיר. אנחנו כרגע עוד לא יכולים לראות את זה, רק אחרי שצועדים קצת בדרך ומתקדמים קצת. זה מכה בנו, זה מכן לנו. אני חושבת על המורים שהביאו לי את זה, ועכשיו יש לי שם הנדר של בודיסטווה להחזיר לאנשים כגמולם ויותר. איך אני יכולה להחזיר חסד כזה? איך אני יכולה אי פעם להחזיר למישהו חסד כזה שהוא עשה איתי? ופה יש ציטוט של מאסטר אריה דבה, שהיה מאסטר גדול. הוא היה תלמיד של נגארג'ונה, ואומרים שהוא היה גדול אולי כמוהו. ציטטה ממנו אומרת, לאלו שלא צברו מספיק חסד, בליבם לא יתערר אפילו חשד שתורה זו נכונה. זאת אומרת, מי שאין לו את הקרמה, הוא לא יתחבר לדברים, הוא לא יתחיל להבין את הדברים האלה. ואם יחשדו, אם הם כן יתחילו לחשוד שאולי יש שם משהו, זה ישבור לרסיסים את גלגל הסבר. אפילו החשד. אפילו אם מתחילים לחשוב, אולי יש בזה משהו, הם כבר שברו לרסיסים את גלגל הסבר. מספיק הזרע הזה, הוא יגדל, הוא יצמח, ובסופו של דבר הם יגיעו להערה. כמה זמן זה ייקח, זאת שאלה אחרת. זה יכול לקחת מאות אלפי עידנים. ודרך אגב, אומר לנו הפרשן, כשמתארים את כל הברכה שניתן להפיק מסוטרת להב היהלום, מה שתיארנו קודם את ה... לחסות את כל הגלקסיה באבני חן לעומת ללמוד על ריקות, הכוונה היא שניתן להפיקה בשלמות משלמות החוכמה בצורתה האמיתית, ולא מספיק להקריא בכל את הספר שמתאר חוכמה זו. פה הוא מתייחס לנוהג שאנשים לא תורכים לשבת ולהבין ריקות, אלא פשוט מקריאים את הסוטרה, או מדקלמים את הסוטרה. זה שטות, הוא אומר. רק מלהקריא את הסוטרה זה שטות. זה לא יציל אתכם. ואני זוכרת שהייתי בטיצ'ינג של הדלאי לאמה, כשהייתי בדרמסלה, והוא אמר, יש אנשים שיושבים ואומרים תפילות כל היום, הוא אומר, זה לא יוציא אתכם לשום מקום. זה לא יוציא אתכם. אתם צריכים להתמיר את המיינד שלכם. אתם צריכים לתרגל לשש השלמויות. אתם צריכים להבין ריקות. רק מלשבת ולהגיד מנטרות ולהגיד תפילות, זה יותר טוב מאשר לעשות חטאים, אבל זה מכשעצמו, זה לא יכול להוציא אותנו מסבל. וזה חשוב, זה יוצר תנאים לדברים האחרים. חשוב לעשות את הפעולות האלה. אבל זה לא מספיק. ופה הוא אומר, מישהו עלול לטעון את השטות, זה המילים של הפרשן, מישהו עלול לטעון את השטות שהסיבה היחידה לדקלם את סוטרת הלב היא לסלק רוחות מזיקות ומכשולים. כי משתמשים בה באופן הזה. טענה הזאת היא טעות גסה בנוגע לנקודה העיקרית של הכתב הזה. כל הסוטרות של שלמות החוכמה, של המנצח, זאת אומרת של הבודה, אלה ניתנו כדי ליצור בתודעתנו את השיטה העיקרית להשגת שחרור וידע כל. שהיא התובנה של ההשקפה של אי קיום של האני, ולא רק כדי להיפטר מבעיות יומיום, זה לא לסלק איזה עין הרע או דברים כאלה. אבל למרות שכיום נהוג לדקלם את סוטרת הלב כהגנה, הסיבה שדקלום סוטרת הלב כהגנה מפני השפעות שליליות הפך לנפוץ, זאת סיבה פחותה, אפשר להשתמש בה בצורה כזאת, אבל זאת סיבה פחותה. הסיבה העיקרית לדקלם, או נגיד לאמור את הסוטרה, כמו שאנחנו מכירים אותה כאן בכיתה, הסיבה העיקרית לאמור את הסוטרה היא לפתח את החוכמה שמאפשרת להשיג את התובנה שאין אני שקיים מצידו הוא. תובנה שדרושה להשגת שחרור וידע כל. ברור שדקלום של הסוטרה למען מטרה משנית של הרחקת השפעות שליליות מאיתנו, או מאחרים, הוא משהו שמותר לעשותו בנסיבות מתאימות. אוקיי? ובכל מקרה, אם נציב מטרות נשגבות לדקלום של הסוטרה, החסד שנצבור יהיה בהתאם. ומה הוא אומר במילים אחרות? הוא אומר, אין רע בלהגיד את הסוטרה, אבל חשוב מה המטרה שאתה מציב לעצמך כשאתה עושה את זה. מה שקובע בסופו של דבר את הקרמה זה המטרה, המוטיבציה. זה 90% מהקרמה. החסד שנצבור יהיה בהתאם למטרה שנציב לעצמנו. ואם המוטיבציה מוגבלת, כך יהיה החסד. ולכן הוא אומר, אם אומרים את הסוטרה, אבל עם מוטיבציה מאוד טובה, זה חשוב מאוד. זה טוב. אולי לפני שאני אכנס למדיטציה עצמה, אני אמנה לכם את השלבים, יש לכם פה שאלה, של השבע. מה הם ארבעת החלקים במדיטציה של קדרת ג'ל ריקוד? ארבעת השלבים במדיטציה על ריקוד, ואפשר לבנות את זה בווריאציות שונות, אבל הן צריכות להכיל ארבעה שלבים. השלב הראשון, בעיני רוחנו, זאת אומרת בעיניים עצומות במדיטציה, אנחנו פשוט מתבוננים, כמו שהתבוננתם באבן, אתם זוכרים? אתם פשוט התבוננתם, הרגשתם, התחברתם לחושים השונים, איך אתם קולטים את החפצים. זה יכול להיות האבן, זה יכול להיות החפצים בחדר, האנשים בחדר, הצלילים בחדר, הריחות בחדר, הטעמים בפה שלכם. אתם פשוט מתבוננים, אוקיי? פשוט מתבוננים באופן שבו אתם קולטים את העולם במצב הרגיל, בלי שעשיתם אנליזה, בלי שהלכתם ויישמתם את התובנות של הריקות וכך הלאה, אוקיי? פשוט התבוננות רגילה. מה ההבדל בין זה ובין התנהגות יומיומית? אתם עכשיו שמים לב. Okay. עכשיו אתם מפתחים מודעות, אתם מסתכלים, איך אני קולטת את עצמי? האם שמתם לב שיש טפטוף של גשם, okay, קולות של גשם? או האם שמתם לב לטעם שיש לכם בפה ברגע זה? או אם תתחילו להקשיב לצלילים בחדר, כך הלאה, אוקיי? Okay? אז אנחנו פשוט מחדדים את תשומת לב. זה שלב ראשון. בשלב השני, אנחנו מתחילים להתחבר להרגשות שיש לנו בקשר לאובייקטים שבהם אנחנו מתבוננים. ואנחנו מסתכלים, ועשינו את זה כבר במדיטציה הקודמת, אנחנו מסתכלים איך האובייקטים האלה נתפסים על ידינו כבאים מבחוץ. אוקיי? יש אובייקט ויש חוש שתופס את האובייקט. אז יש מראות, צורות קיימות בחוץ, ואנחנו מסתכלים עליהן. הקולות באים מבחוץ ואנחנו מקשיבים להם. ככה הריחות, ככה כל האובייקטים של החושים. אז אנחנו מסתכלים איך אנחנו מתייחסים לאובייקטים. במצב רגיל, עוד בלי אנליזה, זה המצב של מיינד שהוא ספוג בבורות, מיינד שלא מבין מאיפה באים דברים, זה המיינד הרגיל שלנו, הוא חושב שדברים באים מבחוץ. הגשם לא בא ממני, הוא בא מהשמיים. זה שלב שני. השלב ראשון היה פשוט התבוננות. התבוננות אבל עם תשומת לב. השלב השני אנחנו מתחילים לשים לב איך אנחנו תופסים את הדברים כבלתי תלויים בנו, כבאים באופן בלתי תלוי בנו. השלב השלישי, כדרב ג'י מציע לנו, עכשיו להסיט את התודעה שלנו לראייה נכונה של האובייקט. לנסות ולראות את האובייקט כהשלכה שלנו, כמשהו שבא מאיתנו, כמשהו שהוא חלק מאיתנו. הוא אפילו משתמש במילה כילד של התודעה שלנו. הגשם הוא ילד של התודעה שלי. איך הוא בא ממני? איך זה יכול להיות שהוא בא ממני? איך הוא ממני? אם אני קולטת אותו, אז הוא בעולמי. Okay, הוא בעולמי. אתם יכולים לחשוב על זה כעל הרחבת ההגדרה של מי אתם. אתם קצת מרחיבים מי אתם. הגשם הוא גר. אם אתם שומעים אותו, אז הוא חלק מכן ברגע זה. הוא חלק מהחיים שלכם ברגע זה, מהחוויה שלכם. Okay? אתם מרחיבים קצת את ההגדרה של מי זה אתם. זה כולל את הגשם. הוא אף פעם לא היה מחוץ למי שאתם. אתם רק בחרתם לשים אותו בחוץ. הוא אף פעם לא היה בחוץ. וככה כל דבר ודבר בחוויה שלי. הוא אף פעם לא היה חיצוני לי. אז זה השלב השלישי. והשלב הרביעי זה הריקות. ובריקות, אחרי שהסתכלתם באובייקט, והסתכלתם איך אתם משליחים אותו, ואיך אתם משליחים אותו כמחוץ לכם, שלב הרביעי אתם מנסים לוותר על ההשלכה הזאת. לוותר, זה נקרא dropping the object, אתם מוותרים על האובייקט. אם זה באמת השלכה שלי, אם זה הכל כמו העץ הקטן ההוא שיושב אצלי ואני משליחה על אוסף של נתונים גולמיים, עכשיו אני מנסה לוותר על התהליך הזה, לוותר על זה שאני הולכת ומשליחה מושג שיש לי בראש, ולראות מה קורה אז. וזה לא קל, השלב הרביעי הוא לא קל, השלב הרביעי אתם מנסים לעשות משהו שהוא לגמרי מנוגד להרגל שלנו. זה מה שניסינו קצת לעשות במדיטציה הקודמת, של לרופף את הקשר בין תחושת הקשיות של האבן והצורה של האבן, נגיד, אוקיי? ניסינו קצת לרופף את הקשר, כי בעצם מי יוצר את הקשר? הקשיות של האבן זה השלכה מנטלית שלי, זה תמונה מנטלית שלי, הצורה של האבן זה תמונה מנטלית שלי, והעובדה שיש קשר בין שני הדברים, זה גם תמונה מנטלית שלי. זאת גם השלכה שלי. האם אני יכולה לוותר עליה? ואז האם יש קשר ביניהם בכלל? האם יש קשר בין מה שחוש המישוש שלי מדווח, ובין מה שחוש הראייה שלי מדווח למוח? האם יש קשר? אחר מלבד זה שאני משליחה. אם אני אוותר על הקשר הזה, האם יש קשר אחר? אוקיי, אז זה היה תרגיל התבוננות. במטרה הייתה שתמצאו שאין. ואם אתם מתבוננים היטב, תמצאו שאין, וזה מפיל אתכם לתוך הריקות. ופתאום אתם מול אין. אוקיי, משהו שחשבתם שהיה שם, שמעולם לא היה שם. וזה פתאום מאמת אתכם עם אין. אם אתם מצליחים בתוך המדיטציה להגיע לחוויה של אין, אז שם תנסו להישאר. תנסו... וזה לא קל, זה קשה. המיינד יתקומם וימצא עיסוקים והסחות דעת וכל מיני דברים. כי זה לא קל להישאר שם, במקום של הריקות. אוקיי? בגלל זה צריך הרבה הרבה להתאמן במדיטציות האלה. גם אחרי שכבר פיתחנו שינה, צריך הרבה להתאמן בהם. וזה לא עניין קטן לפתח שינה. אז אלו יהיו השלבים, ועכשיו נעשה מדיטציה כזו. ולפני שאתם עוצמים את העיניים, אני רוצה רגע שתסתכלו לכאן, תסתכלו על השולחן הזה, אוקיי? יש פה שולחן עם צורה מסוימת וצבע מסוים, וכל אחד מכם במדיטציה ידמיין שיש מולו כזה שולחן. ועכשיו נעבוד עם כזה שולחן. אז עכשיו תעצמו את העיניים. אז תתחילו מזה שאתם מתמקדים בנשימה. וכעת הזמינו אליכם את הלמה. וראו את הלמה בדמות יפה, מושלמת, זוהרת. והמורה המורה שלכם מאוד שמחים להזמנה שלכם. הם חיכו לרגע שתזמינו אותם, שהם יוכלו לעזור לכם במדיטציה שלכם על ריקות. עצרו רגע של תודה והרצה למורה ולמורה שלכם. הגישו להם מנחה מנטלית. אם יש משהו שמעיב על מצפונכם כרגע, שעלול להפריע במדיטציה, התוודו עליו בפני המורה או המורה, וסלקו אותו מדעתכם כרגע. עצרו שמחה בלבכם על כך שאתם מגישים את הזמן היקר והנדיר של החיים האלו ללימוד כל כך רב חסד של ריקות, שיכול להוציא אתכם מכל סבל. בקשו מהמורה או המורה שיעזרו לכם לקלוט ולהבין ריקות. יוצרו מוטיבציה בלבכם להתאמץ ככל יכולתכם להבין ריקות, כדי שתוכלו לעזור לאותו אדם אהוב עליכם שסובל. וכעת דמו שאתם יושבים ליד שולחן כמו זה שאני יושבת לפניו, ובדמיון שלכם אין שום בעיה, אתם יכולים להזיז את השכנים הצידה ולשים שולחן. אתם יכולים להיות לבד בחדר עם השולחן. וכעת התבוננו בשולחן שלפניכם. התמקדו בו. נסו לראות אותו עד כמה שיותר ברור. בעיני רוחכם, בלי לפתוח את העיניים. בראייה תמימה, כמו שאולי ילד היה מסתכל על זה. הוא את הצורה שלו, את הצבע שלו. מה עושה אותו שולחן? איך אתם יודעים שזה שולחן? וכעת תתבוננו בו, תוך שאתם מתחברים לראייה שלכם את השולחן הזה כאובייקט חיצוני. כמשהו שקיים מצד עצמו. כמשהו שהוא שולחן מצד עצמו. משהו שאולי היה נשאר בחדר גם אילו הייתם עוזבים את החדר. זה מה שקראנו גקצ'ה. זה הדבר שלא קיים. זה האופן שבו השולחן לא קיים. אלא שאנחנו מאמינים שהוא ככה קיים. אז נסו לתפוס את עצמכם, מאמינים בקיום העצמי של השולחן. נסו לתפוס את האופן שבו המיינד עושה את זה, עד כמה שאתם יכולים. זה איך שהבורות תופסת את העולם שלה. זה איך שהבורות לא מבינה את עולמה. אנחנו חושבים שזה שולחן כי אנחנו יכולים להניח עליו חפצים. אנחנו חושבים שבגלל התפקוד הזה זה עושה אותו לשולחן מצד עצמו. אבל אם תסתכלו היטב, יש לכם אולי ריבוע אדום לפניכם, ואתם כמוני מסתכלים על זה מלמעלה, אני רואה ריבוע אדום לפניי. ואין בריבוע האדום הזה שום דבר שאומר שולחן. מלבד הרעיון של שולחניות שאני השלחתי על החפץ הזה. כך ש... השולחן שאני תופסת שנמצא לפניי הוא השלכה של רעיון של שולחניות שאני משליחה על אוסף נתונים גולמיים שזה נאמר ריבוע אדום. ואין פה שום שולחן מלבד זה שאני השלחתי. תנסו לראות את זה. שמה שיש פה זה ריבוע אדום, ואני זו שעושה מזה שולחן. זה בא מהמיינד שלי. זה ילד שלי. ונסו כעת לוותר על ההשלכה. לוותר על התמונה המנטלית שאתם משליחים, על אוסף נתונים גולמיים. אם הצלחתם, נסו להישאר עם החוויה הזאת. ואם לא הצלחתם, חזרו לשלב הקודם. חזרו לשלב הקודם שבו אתם מתחקים אחרי התהליך של ההשלכה. אתם אלו שמשליחים שולחן על משהו בעצם ריבוע אדום. ואז נסו שוב לוותר על ההשלכה. מה לגבי הריבוע האדום? האם אתם יכולים לחזור על התרגיל עם ריבוע האדום? גם ריבוע האדום זה השלכה. האם אתם יכולים לתפוס את עצמכם משליחים ריבוע האדום ומבטרים על ההשלכה הזו? תפנו אל הלמה שלפניכם, הדמות שמלווה אתכם כל הזמן. הודו להם שהם איתכם. הם מתאמצים בכל כוחם להוציא אתכם להערה כבר הרבה זמן. בקשו מהם שימשיכו ללוות אתכם. בקשו מהם שימשיכו ללמד אתכם. בקשו מהם שישארו אתכם ושלא יעזבו אתכם. ראו אותם נענים בשמחה ובאים לשכון בלבכם קטנים וזוהרים ומברכים אתכם מבפנים. והקדישו את הקרמה של המדיטציה הזו לאדם שאתם רוצים לעזור לו, לאדם הסובל שאתם רוצים לעזור לו. לאט לאט פיקחו את העיניים. אז זאת הייתה דוגמה איך ליישם את המדיטציה של קדרוב ג'יי. והיא לקוחה מטקסט טנטרי, שהוא מלמד לעשות את זה, למרות שזה עצמו לא טנטרה, אבל הוא משלב את זה בתוך לימודי הטנטרה שלו. בואו נחזור לסוטרה, ונדבר על חמשת המצבורים שעליהם מדבר צ'נרזיט. הוא מייעץ לשריפוטרה לתפוס בשלמות כי חמשת המצבורים של אדם הם ריקים מכל טבע משל עצמם. והוא נותן את ארבע הקביעות המעמיקות, מה שקראנו, לגבי הצורה. הוא אומר, הצורה הריקה, הריקות היא צורה, הריקות אינה נפרדת מן הצורה, ואף הצורה אינה נפרדת מן הריקות. ואז הוא ממשיך, והוא אומר, וכך גם לגבי התחושות, יכולת ההבחנה, הגורמים המנטליים והמודעות, כולם הלא הם ריקים. ואני ניסיתי לפרק את זה לשורות, אתם רואים בטקסט הטיבטי זה הכל ברצף, הטקסטים הטיבטיים זה הכל ברצף. כמעט אין סימני פיסוק, אין תוכן ענייני, אין הכל ברצף. יש מספור של העמודים. הסיבה היא שהם היו חורטים בעץ, וזה עבודה קשה, אז הם היו מאוד חסכניים בספייס, אז אנחנו יכולים להרשות לעצמם. השורה הבאה, הוא מדבר על התחושות, יכולת הבחנה, הגורמים המנטליים והמודעות. אז פה אנחנו נכנסים לחמשת המצבורים. אז הוא אומר, אותו דבר שאמרתי לך על צורה, אותו דבר נכון לגבי המצבורים האחרים. אז מה עם המצבורים האלה? אז חמשת המצבורים זה האופן שבו ההוויה שלנו מאורגנת לפי אבידה מקושה. באבידה מקושה, שזה אחד הכתבים הקדומים של הבודיזם, לוקט על ידי מאסטר וסובנדו בערך במאה הרביעית בספירה. משם זה בא. המילה מצבור שאנחנו משתמשים בעברית, מדברים על חמשת המצבורים, בסנסקריט נקרא סקנדה, בטיבטית פומפו. פומפו בטיבטית, כסקנדה בסנסקריט. הפירוש של המילה פומפו, אם פותחים מילון, כתוב ערמה. עכשיו, בעברית ערמה זה כאילו אחד מעל השני, עורמים דברים, אבל כאן אנחנו לא שמים אחד מעל השני. זה פשוט חמישה מצבורים, הם לא מסודרים אחד מעל השני. יש סוטרה שבה הבודה מתאר את המצבורים האלה, והוא מסביר לנזירים איך בנוי האדם, הוא מחזיק אורז, יש לו ערימת אורז שם, והוא לוקח חופן של אורז, והוא נותן לגרגירים ליפול וליצור ערימה. וזה אומר ככה, ככה זה הסקנדות. אז זה מפה התרגום למצבורים. Okay? אז זה מצבור. אז יש לנו חמישה מצבורים, וזה על פי הבודה, מתאבידם הקושה לקחה את זה מהבודה. אז סוג זה הראשון, שזה כל מה שקשור בגוף, כל מה שפיזי בהוויה שלנו. ואז צ'נרזיק בסוטרה מדבר גם על האחרים, אז השני זה צורוה. וצורוה, אמרו צורוה? צורוה פירושו תחושות. תחושות, הכוונה כאן למרגיש נעים, מרגיש לא נעים. או מרגיש ניטרלי. מרגיש טוב, מרגיש לא טוב, מרגיש ניטרלי. וזה יכול להיות קשור בגוף, אבל לאו דווקא של הגוף, אוקיי? אז פה אנחנו כבר עוברים לאספקטים מנטליים של ההוויה שלנו. אז בגדול אפשר להגיד, אפשר לדבר על גוף ועל מיינד, אוקיי? בגדול. אז הבודה שם את הגוף במצבור אחד, אחר כך למיינד יש ארבעה מצבורים. ושם אנחנו הולכים מן הכבד אל הקר. בצור הזה יותר קרוב לגוף, כי תחושות יכולות להיות קשורות בהרגשות של הגוף. אחר כך השלישי, זה דושה. אמרו דושה? דושה. הכוונה פה ליכולת הבחנה. זה היכולת המנטלית שלנו של להבחין בין דברים. זה ירוק, זה צהוב, זה גדול, זה קטן, זה טוב, זה רע. יכולת הבחנה בין דברים. אחר כך יש גורם רביעי שנקרא דוג'ה. וגורם חמישי, נמשה. אז אם הוא דוג'ה, נמשה. נתחיל מנמשה. זה איך שמדברים עליהם, אומרים 1, 2, 3, 5, 4. נתחיל מנמשה. נמשה, היה לנו כבר ש, אתם זוכרים? בשה רבה היה ש. מה ש, נכון? ש, שזה ידיעה, שזה מלדעת, שורש של הדעת. אז נמשה פירושו הכרה או מודעות. זה עצם העובדה שיש לנו הכרה. ודיברנו על זה, הזכרתי את זה קודם. זה מין נס כזה של החיים שלנו, שאנחנו רוב הזמן לא מודעים לו. זאת המודעות שאנחנו לא מודעים לה. זה עצם העובדה שאנחנו מודעים. הדבר הזה שהוא שקוף, שהוא צלול ושהוא יודע. ושבתוכו הכל טובל. כל מה שאני חווה, רואה, מבינה, מרגישה, כל זה טובל בתוך איזו הכרה. כשנותנים למישהו נוקאוט והוא מאבד את ההכרה, זה עדיין לא הלך לגמרי לאיבוד. יש לו טיפה, טיפה הכרה. אבל זה הדבר שהולך פחות או יותר לאיבוד, אם נותנים למישהו נוקאוט. הוא מאבד את ההכרה. אז ההכרה זה מין נס כזה שאנחנו אפילו לא מודעים לו. מודעות שאנחנו לא מודעים לה. זה הכרה. אבא, דוג'ה, זה כל השאר. כל דבר מנטלי שלא כלול ב-2, 3 ו-5, כלול ב-4. אז פה יש הרבה גורמים, לפעמים סופרים 46, לפעמים 51, הרבה גורמים. פה יש דברים כמו כעס, כמו אהבה, כמו קנאה, כמו חמלה, כמו יכולת ריכוז, כמו אישיות. הרבה גורמים מנטליים שהם מנטליים, והם לא כלולים ב-2, 3 ו-5. וזה אפילו כולל דברים שהם לא פיזיים ולא מנטליים. הם נקראים, נכנסים ל-4. מה זה דברים לא פיזיים ולא מנטליים? זה למשל השם שלי. רעיונות על דברים שיש לי. הם לא פיזיים ולא מנטליים, כי רעיון הוא בוודאי לא דבר פיזי, לפי אבידם הקושה הוא גם לא נחשב מנטלי. מנטלי זה נגיד אהבה, שנאה, דברים כאלה. רעיון זה אידאה, זה משהו שבניגוד לאהבה ושנאה, שאלה דברים שמשתנים, נתונים להשתנות, רעיונות זה משהו כזה שהוא לא פיזי, לא מטלי, הוא קבוע. אוקיי? זה תוויות, תוויות שאני שמה על דברים. כל המילים שיש לי, גם נכנסים פה. מושגים, גם נכנס פה. יש שאלה מאוד חשובה, וזה למה הפרידו את 2 ו-3 מ-4. אם 4 הוא כזה מן הרמה גדולה של הרבה דברים, מצבור גדול של הרבה דברים, למה הוציאו ממנו את 2 ו-3? ויש סיבה חשובה למה הבודה בחר לעשות את זה ככה, לייצג את המים שלנו, וזה בגלל ש-2 ו-3 גורמים כל סבלנו. כל הצרות שלנו באות מ-2 ו-3, לכן אנחנו צריכים להכיר אותם היטב וללמוד איך לעבוד איתם היטב. כי הצרות שלי באות מזה שאני מבחינה, אני אומרת, זה כן, זה לא, זה נעים לי, זה לא נעים לי. זה נעים לי, אז אני אוהבת את זה, זה לא נעים לי, אני לא אוהבת את זה. אז קודם כל, זה נעים, זה לא נעים, מיד אחרי זה בא, הוא לא אדם נעים, אני רוצה לפטר ממנו. או זה אדם שאני חושקת בו, אותו אני אקח לעצמי. וזה מביא את כל הצרות שלנו. כי אנחנו לא מבינים מאיפה באים דברים סנועים לחיים שלנו, אנחנו לא מבינים מאיפה דברים טובים באים לחיים שלנו. אנחנו לא לוקחים אחריות על ההשלכות שלנו, אנחנו חושבים שהם שם בחוץ. ואז אנחנו עושים מלחמות בשבילם. עושים עבירות בשבילם. שוברים חוקי מוסר בשבילם. כל הצרות שלנו באות מ-2-3 ומהאי-הבנה של איך הדברים האלה מתפקדים. כך שהבנה טובה של ה... מצבורים 2 ו-3 יכולה לקחת אותנו מרחק גדול לכיוון של הבנת ריקות. אז מה אומר לנו צ'ינריסיק בסוטרה? הוא אומר לנו שמוטל עלינו לתפוס בשלמות כי חמשת המצבורים של אדם הלא הם ריקים מכל טבע משל עצמה. ואז הוא מפרט על הצורה, ואחר כך הוא אומר אותו דבר מה שאמרתי על הצורה, צריך לעשות את אותו התרגיל, גם עם התחושות, עם יכולת ההבחנה, עם הגורמים המנטליים ועם המודעות. אנחנו לא נעשה את התרגילים האלה כאן בקורס 12, נעשה קצת יותר, והרבה יותר אם נגיע לקורסים של אש המדיטציה, ושם אנחנו עושים את זה בהרבה יותר פירוט. אז אני מקווה לפגוש אתכם שם. הקטע הוא לתפוס את עצמנו מאמינים לגקצ'ה, אוקיי? זה מה שניסינו קצת לעשות במדיטציה האחרונה. לתפוס את עצמנו מאמינים בקיום של שולחן מחוץ לנו באופן בלתי תלוי בנו, ושקיים שם גם אם אני עוזבת את החדר. אנחנו עושים את זה כל כך מהר וכל כך טוב, שאנחנו משוכנעים שזה המציאות שלנו. אנחנו לגמרי משוכנעים שזה המציאות שלנו, ו... הסוטרה אומרת שזו טעות חמורה, וכל הסבל שלנו בא משם. וחשוב, אני שוב רוצה לסייג, כשאני אומרת את המילים האלה, אין הכוונה שהשולחן לא קיים. זאת אומרת, לא ליפול לקיצוניות השנייה. הוא לא קיים כמו שאני חושבת שהוא קיים, אין פירושו שהוא בכלל לא קיים. אוקיי? יש לו קיום, אבל הקיום שלו הוא רק כפוף לחוקיות של קרמה. ולהתאבות המותנית, מה שאנחנו קוראים. שוב, אני רוצה לחזור. הרלוונטיות של כל זה, אם את זה מבינים, אנחנו יכולים להתחיל ליצור עולם שיש לי את כל האושר שאני רוצה, את כל היופי שאני רוצה, את כל החסד שאני רוצה. אני יכולה לנצח את המוות לפי הבודה. אני יכולה להיות יצור, מושלם, רב חסד, אוהב, מבפנים. וההבנה של איך אני יוצר את השולחן הזה היא מפתח לזה. מאיפה בא השולחן הזה, איך הוא כן קיים ואיך הוא לא קיים. והסוטרה מוליכה אותי בכיוון הזה. הבודה פה לאט לאט לוקח אותנו ביד, מכוון אותנו, כן. הוא מסדר את זה ככה שאנחנו ניפול לאן שצריך. האופן שבו צ'ינריסיק מפרט את הדברים, הוא הולך בהדרגה. הוא מוליך אותנו דרך חמש אבני הדרך, חמש הדרכים. ובתוך כל דרך הוא לוקח אותנו ביד, הוא לוקח אותנו צעד צעד. הוא מתווה בפנינו בעצם את הדרך, איך לעשות את המדיטציות האלה, כדי שבהדרגה, בהדרגה נתחיל להתגבר על הבורות שלנו. וחשוב לזכור, בתוך זה הריקות היא לא מושג גיאוגרפי או פיזי. ריק זה לא הפוך ממלא. לא במובן הזה, לא במובן הפיזי. ריק במובן הפילוסופי שאנחנו מדברים עליו, פירושו ריק מקיום עצמי. ריק מקיום כפי שחשבתי שדברים קיימים. אוקיי? הדברים ריקים מלהיות קיימים כפי שחשבתי שהם קיימים. והצרה היא שאני חושבת שהם קיימים באופן שבו הם לא קיימים, אבל אני מאמינה על איך שאני חושבת. אני קונה את הבלוף ואני מגיבה לו. אז כשמישהו בא ופוגע בי, אני מאמינה שהוא בא מבחוץ ופגע בי. ואז אני מגיבה לזה ויוצרת לעצמי עוד סמסה. אז זה הקטע בסוטרה, בהדרגה בהדרגה, ואנחנו נמשיך בשיעור הבא, הוא מוריד אותנו מכל מיני עצים שטיפסנו עליהם, ושאנחנו יושבים עליהם כבר הרבה זמן, הרבה 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 זמן. וכי ג'וקשים את אותם, וירב לינקשים עם דגם פאדי, Sangeshin dumikte uagi, Joko namdakshin la chupasho, Hiram guru ratnamandarakam niryatayami, Erev suma hifrachim aloya, עם הסילים יבשות העמה, וחמה ולבנה היא הדויה, ופנים של כל חסד הם לאתה, בליבי ירחנה ולך אגישנה, כגן של אתנתיה, בליבי ירחנה, ולך אישנה, כגן של אתנתיה, אום איתנו בכך, לא תזכה כל בריאה, ועולם שכולו טוב. Iram guru ratnamandala kami etayami. Iskhut asiyati zohavoha, yashrimuna kol chai vavriya, nikhlolim shel chesed vechokhma. וכך לא יזכו בגופים נשגבים, השם משנה אירופן נובי. ובכך לא יזכו בגופים נשגבים, השם משנה אירופן נובי.